שלום לכולם, אנחנו היום ממשיכים עם השיעורים שלנו, והיום כידוע בדף היומי עברו ממסכת עבודה זרה למסכת אוריות. מסכת אוריות זה מסכת קצרה, אבל אפשר להגיד עליה שמעט המחזיק את המרובה, וגם אנחנו נשתדל משהו מן הדברים החשובים הנידונים במסכת אוריות להעביר אותם בשיעורים שלנו. והיום אנחנו פותחים בשיעור שנוגע כאשר לעניין של טעות של בית דין מצד אחד, והוראה של בית דין ומידת הגדר, אני קורא לזה גדר החיוב לציית לבית דין. כי מה מדובר פה במסכת הזו, במשנה הראשונה? מדובר פה על הוראה של בית דין, שבית דין טועה. ועל זה אנחנו יודעים שכשבית הדין, כשמדובר על בית הדין הגדול אפילו, שהוא טועה בהוראה ומתיר את הדבר האסור, אז על זה יש נאמר פר אלם דבר, שמביאים, בית הדין מביא את המחייב בקורבן, ולא הציבור שקיבל את ההוראה והלך על פי ההוראה הזו. אלא זה כמובן מותנה בכך, לפי מה שמבואר במשנה ובגמרא, שרוב הציבור בעם ישראל, בארץ ישראל, זה נקרא רוב הציבור, באמת הוא זה שטעה על פי בית הדין. אז אם רוב הציבור טעה, אז בית הדין יוצא שהטעה, סנהדרין הטעו את הציבור, בדבר של טעות שנודע אחר כך שהייתה טעות, אז בית הדין מביא את הקורבן של פר אלם דבר. עכשיו, בתוך הדברים האלה נאמר שזה דווקא מי שטעה בגלל בית הדין, אבל מי שטעה לא בגלל בית הדין, הוא ידע, הוא יודע שהוא טעות. הגמרא אומרת מישהו שהוא ראוי להוראה, כמו שמעון בן זומא ושמעון בן עזאי, ככה הגמרא אומרת, שהם בעצם ידעו שזה טעות, ואם אנשים כמותם טועים, אז זה לא נחשב כחלק מהציבור, כשאני צריך לבדוק אם הציבור טעה על פי בית דין, הם לא כלולים בדבר. אבל הגמרא שואלת, אם הם בעצמם כל כך מדובר על כאלה גדולים, שיודעים בעצמם שהיה טעות בוודאות, אז למה בכלל אנחנו אומרים שהם נחשבים לאנשים ששוגגים, כי הדינים של החיוב והפטור, מדובר פה על חיוב בקורבן. הקורבן בא כאשר טועים ועושים דבר בשגגה. הם לכאורה, הם יודעים שיש טעות, אז זה נקרא מזיד. אומרת הגמרא שהייתה להם בכל זאת טעות. מהי הטעות שלהם שהם נחשבים בגללה לשגגה? לא שהם טעו בדבר עצמו שבית הדין התיר, אלא הם טעו שהם חשבו שצריך לשמוע בכל בית דין. והיות שהם טעו בעניין הזה, שהם חשבו שצריך לשמוע בכל בית הדין, לכן אנחנו אומרים שהם גם כן חייבים בקורבן, או חייבים בכל אופן כדין שוגג, והם לא, אבל לא נחשבים כטועים מחמת בית הדין. זאת אומרת, יש להם טעות בפני עצמם, בזה שהם טועים שחושבים שצריך לשמוע בכל בית הדין. זו בעצם הגמרא. עכשיו, מה שיש לנו לדון בדבר הזה, וזה נושא מאוד מעניין וחשוב, ומדברים על זה, ושואלים, כי לכאורה באמת, אז אם זה ככה, למה באמת זה טעות? הרי אולי באמת הם נהגו כראוי, גם מי שיודע אולי שאת הדין, בוודאות שהוא, מה שבית הדין התיר זה באמת אסור, אולי הוא צריך לשמוע בכל בית הדין, ומפורסמים על כך, אנחנו מכירים את הדברים האלה מפירוש רש"י על התורה בפרשת שופטים בספר חומש דברים, מה שנאמר לו תסור מן הדרך אשר יורוך ימין ושמאל, אפילו יאמרו, רש"י אומר שם, על שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל, שצריך לשמוע בקולם, אז בעצם אם בית הדין מורה דבר שהוא בטעות, ואתה יודע שהוא טעות, אתה צריך לשמוע בקולו. אז אם באמת זה כך, אז למה הגמרא בכלל אומרת שהם נחשבים כמי ששגגו ועשו דבר באיסור, בגלל שהם שמעו בבית הדין שלא כראוי? הרי לכאורה הם עשו בדיוק לפי מה שרש"י אומר, וזה דרשה של ספרי. זו שאלה שעומדת לנו לדיון, ועליה מדברים, יש עליה דיבורים גם של ראשונים וגם של אחרונים. התשובה הפשוטה ביותר לכך היא בעצם שאולי באמת זה מחלוקת, אולי באמת זה לא לגמרי בטוח שכולם מסכימים שצריך לשמוע לבית הדין גם כשהוא אומר על שמאל שהוא ימין או על ימין שהוא שמאל. מפני שיש ראיה מירושלמי, בירושלמי אנחנו רואים, והירושלמי מובא באמת פה באוריות בהתחלה, בפרק א' בהתחלה, באמת שם הוא אומר שלהפך יכול שצריך לשמוע לבית הדין כשהוא אומר על שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל, תלמוד לומר ימין הוא שמאל דווקא כשהוא אומר על ימין שהוא ימין ועל שמאל שהוא שמאל. אומרת, בעצם אפשר היה להגיד שזה מחלוקת בין הגמרא שלנו, בגמרא הזו שלמדנו אותה, שהיא מוכיחה שלא צריך לשמוע לבית הדין כשהוא טועה, ואולי זה מתחבר עם הירושלמי, וזה נגד הספרי. חלק יכול להיות. אבל בדרך כלל אנחנו כן נוטים לקבל את ההלכה הזו של הספרי, אנחנו משתמשים בה ואומרים אותה הרבה. אז הם ממילא רוצים כן להסביר את הגמרא שלנו גם לפי דרשת הספרי. ואז על כך יש כמה תירוצים בכמה דרגות. אפשרות אחת היא לומר שגם בספרי שאומר על שמאל שהוא ימין וימין שהוא שמאל, זה רק שזה נראה לך, רק שזה כשזה נראה לך ואתה לא בטוח בדבר. זאת אומרת, יש אפשרות שזה נראה לך שזה טעות, אבל זה לא טעות ממש. אתה לא יודע בוודאות שזו טעות ממש. וזה אפשר לראות כדברים האלה באמת בלשון הספרי, אם מראים לך הדברים על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין. אבל אם אתה יודע בוודאות שזה שמאל זה ימין וימין זה שמאל, אז אולי באמת גם לפי הספרי אתה לא צריך לשמוע. זאת אומרת, יש כאן לזה סימוכין. ציינתי גם בדף המקורות את תשובת הרשב"א בחלק ב' סימן שין כף ב', הוא עושה שם איזושהי הבחנה בין מי שזה בטוח שהוא יודע שיש טעות לבין מי שלא יודע בביטחון שיש טעות. זה תירוץ האמת היא שאפשר בהחלט לקבל אותו ולהבין על פי זה את מה שהגמרא אומרת. לעומת זאת, הרמב"ן נדרש לעניין הזה בהשגות שלו לספר המצוות על שורש הראשון, הדברים ארוכים וקצת קשה לסמן איפה הוא נמצא בדיוק, אבל אפשר לראות את זה גם בספר החינוך במצוות תו סדיבב, כמסומן מדף המקורות בסוף המצווה, בספר החינוך מביא את הדברים של הרמב"ן בעצם, והוא אומר לנו שיש לתרץ את הגמרא שלנו בהשוואה לספרי בדרך כזו. הוא רוצה לומר שמה שנאמר אפילו על שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל, זה נכון, אפילו כשזה בוודאי ככה לפי דעתך, ובכל זאת זה רק אם אתה היית במסע ומתן עם בית הדין. דיינו, אם היית במסע ומתן בבית הדין, וכאן מדובר באמת על אנשים שראויים להוראה, כמו בן זומה ובן עזאי שהגמרא אומרת, ואז יוצא כאן ככה, לפי הרמב"ן יוצא, שאם אתה בא לפניהם, אם אתה, לפני שאתה בא אליהם, אתה שומע שבית הדין הורה הוראה, ואתה יודע שזה לא ככה, לפי הבנתך וידיעתך, אז אתה לא חייב לשמוע לבית הדין. ולא על זה נאמר אפילו על שמאל שהוא ימין. מתי נאמר? רק כאשר אתה בעצם לקחת את העניין בידיים, נקרא לזה כך, ואני מדבר על מי שראוי להוראה, והלך מבית דין לבית דין, והגיע לבית הדין הגדול, שבלשכת הגזית, ואמר להם את מה שהוא חושב, והם שמעו אותו, ובכל זאת נשארו בדעתם. כאן, אחרי מסע ומתן, גם על שמאל שהוא ימין וימין שהוא שמאל, ככה יוצא לפי הרמב"ן. אבל לפני מסע ומתן, וזה רק אתה שומע שהם הורו, ואתה בטוח שהם טעו, ויכול להיות אתה גם בטוח שאם תבוא אליהם, הרי הם יקבלו את דעתך, אז אתה לא צריך לשמוע, לא צריך לשמוע לכל בית הדין. זאת אומרת, זה תירוץ של הרמב"ן, כפי שאמרתי, מובא בספר החינוך, וזה עיקרון מאוד חשוב וגדול לגבי הדברים מהסוג הזה. דברים שבאמת חשובים לדעת אותם. אם נסעת ונתת, באמת כבר אסור ללכת נגדם. שמעו אותך. הם אומרים, אתה היית בטוח, אבל לא, הם אומרים אחרת. אז ממילא זה משנה את העניין. על כל העניין הזה, יש לנו בעצם שאלה שצריכה להתעורר לפנינו מתוך גמרא, קודם כל, במסכת יבמות. במסכת יבמות, בדף י' א', במסכת יבמות בדף י' ד', אנחנו מוצאים שם י' ג' י' ד' במסכת יבמות, יש שם מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל בקשר לנושאים הנידונים ביבמות. שם מדובר על מה שנקרא צרת ערווה. אנחנו כידוע יודעים שאישה שבעלה מת ללא ילדים צריכה לצאת ליבום, אבל אם היא, האישה הזו היא לא יכולה להתייבם על ידי היבם בגלל שהיא אסורה לו מדין ערווה, בגלל אחד מהקרבות שאוסרות את הנישואין, ממילא גם מבטלות את היבום, יש מחלוקת מבית שמאי לבית הלל לגבי צרת ערווה, שלפי בית הלל, לא רק זו שהיא ערווה לא מתייבמת ולא חולצת, והיא בעצם פנויה להינשא בלי שום מעשה של יבום או חליצה, אלא גם צרתה. אם יש שתי נשים, אז גם צרתה מקבלת את הדין של זו שהיא אסורה. זה מחלוקת בבית שמאי לבית הלל, שנמצאת במסכת יבמות. כי לפי בית שמאי, הצרה כן יכולה בעצם להתייבם, אז לפחות יכולה בוודאי לחלוץ. ואז המחלוקת הזו היא כמובן מאוד חשובה, כי כאן יוצא שלפי בית הלל, אותה אישה שהיא צרת ערווה, היא מותרת להינשא לכל אדם, בלי שום דבר, ולפי בית שמאי היא בעצם אסורה, כי היא רק צריכה לעבור את המעשה של חליצה, רק אז היא תהיה מותרת. אבל יש בזה מחלוקת מאוד משמעותית, הלכה למעשה. ואז יש דיון, שם מובא בגמרא הזו, מובא הדיון הידוע לגבי ההכרעת ההלכה בין בית שמאי לבית הלל, ובסופו של דבר נאמר שבית הלל היו מרובים, ולכן הפסקה הלכה כבית הלל, ואפילו יצא בת קול שאמרה שהלכה כבית הלל. זה נושא מאוד מעניין כשלעצמו, אבל הדיון שם בגמרא היא אם עשו בית שמאי כדבריהם או לא. זאת אומרת, אמנם בית הלל המרובים, אבל בית שמאי כאילו נשארו בדעתם אולי, ואז ממילא השאלה אם הם עשו כדבריהם, אם נהגו כדבריהם או לא נהגו כדבריהם, האם הם כאילו קיבלו את הכרעת הרוב ונהגו כמו בית הלל, או שהם נהגו בתור מנהג עצמאי. הגמרא שם דנה על זה מן הבחינה של האיסור שלא תתגודדו, שאסור לעשות אגודות אגודות, שלא לעשות שאלה במקום אחד, שאלה נוהגים כך ואלה נוהגים כך, שזה איסור בפני עצמו, שוב נושא בפני עצמו. אבל לנו הנושא הזה מעניין מבחינת מה שדיברנו. אם אנחנו אומרים שבית שמאי עשו כדבריהם, זאת אומרת שלכאורה הם לא קיבלו את ההכרעה של בית הדין. ושם זה היה לאחר מסע ומתן. בית שמאי ובית הלל נסו ונתנו בינם לבין עצמם. ובכל זאת הייתה הכרעה, ואחרי ההכרעה בית שמאי יכול להיות שלא קיבלו את דעתם של בית הלל. אז זו שאלה, איך אנחנו מסבירים את זה? על כך, מה שצריך לתרץ, כפי הנראה, מה שצריך לתרץ, שאולי כתירוץ ראשון, וזה נזכר בחידושי הרמב"ן והריטב"א במסכת יבמות, מי שירצה יעיין שם, שיכול להיות שמה שהם עשו כדבריהם זה רק לחומרה. ולחומרה, אומרת, אם אתה הולך נגד בית הדין לכולה זה בעיה, אבל לחומרה אולי זה יותר פשוט. וככה זה אולי נראה שם מדברי הרמב"ן והריטב"א, שאולי מה שעשו כדבריהם זה לחומרה ולא לכולה. ויכול להיות שזה הכוונה שם. אבל יכול להיות, ואז לחומרה כאילו יהיה מותר ללכת גם נגד בית הדין, לפי זה אולי. אבל יש איזה קושייה ממקום אחר. הקושייה ממקום אחר היא דווקא בנושא שקשור לימודים שלמדנו במסכת עבודה זרה. יש הרי דיון על שמן של גויים. האם שמן של גויים מותר או אסור, וכתוב שרצו לאסור את השמן, כמו שאסרו את הפת ואת החלב ואת הבישולים, אבל על השמן התירו. בית הדין בעצמו התיר, כי ראו שזו גזרה שהציבור לא יכול לעמוד בה. ועל זה יש, בכל אופן בירושלמי, מובא שרב רצה בכל זאת להמשיך לאסור את השמן של הגויים. אז שם רב רצה לאסור שמן של גויים, ושמואל אמר לו, אם אתה תמשיך לאסור, אני אכריז עליך כמו על זקן ממרא, ככה מופיע בירושלמי במסכת שבת, כפי שזה מצוין בדף המקורות. בעצם מה רב רצה? בית הדין הכריע להקל, כי הוא התיר את השמן, ורב רצה להחמיר. אמרנו שאולי כשרוצים להחמיר אין בזה בעיה. זו באמת שאלה שדנים עליה אחרונים, אז למה באמת רצה להכריז עליו על רב שהוא כמו זקן ממרא? אז על זה מתרצים ש... אולי באמת אפשר להחמיר, אבל להחמיר רק על עצמו. ורב כשהוא מחמיר, היות שהיה רב, רבן של כל בני הגולה, אם היו רואים שהוא אוסר, אז כולם היו אוסרים. אז זה לא רק החמרה בלבד כשמישהו מחמיר על עצמו עוד מילא. אבל כשהוא אוסר רב, וזה מתקבל אצל כולם, אז זה הופך להיות כבר שוב משהו נגד בית הדין, ולא סתם איזה חומרה שאולי היא לגיטימית. ולכן... זה הסיבה שרצו להגיד על רב שהוא בחינת זקן ממרא. מכאן אנחנו רואים שגם החמרה איננה באה בחשבון בכל מצב, ולכאורה להפך צריך להבין אצל בית שמאי, כי גם בית שמאי כשהם החמירו, הם לא החמירו כאילו כל אחד לעצמו, אלא בית שמאי היו גם כן מן הסתם רבנים גדולים שהיה להם ציבור גדול. אמנם הרוב היו בית הלל, אבל היו הרבה בית שמאי. אז לכאורה איך באמת בית שמאי עשו כדבריהם, אפילו אם נפרש שזה לחומרה. ומכאן צריך להגיע בעצם לאיזושהי מחשבה, שבית שמאי ובית הלל חלקו, זה לא היה בהכרעה של בית הדין הגדול, אלא זה היה באופן כאילו לא קשור לבית הדין הגדול, ולכן לא הייתה פה הבעיה של אפילו, שלא לעשות כנגד בית הדין בצורה מוחלטת, כפי שאנחנו אומרים כשבית הדין הגדול מורה. זה דבר שלא חושב שאני יכול עכשיו להאריך בו, להבין למה באמת או איך זה באמת שזה לא היה בבית הדין הגדול, ויש על זה דברים מאוד, זה בכלל צריך תמיד להבין את מחלוקת בית שמאי ובית הלל ואת כל המחלוקות שלנו היום, אבל בעיקר בזמן הגמרא והמשנה, למה לא הוכרעו כל המחלוקות בבית הדין הגדול, וזה דבר שאולי בהזדמנות אחרת, מי שימצא, ימצא, אבל עומד יחכין, כמו שאני אומר תמיד, בעזרת השם. שלום, שלום, בינתיים.